לכם, תודה רבה שאתם איתנו, ונמצאים איתנו כאן אבי מורי, הרב אורי שרקי, והרב חיים נבון, מחבר הספר מדינה קטנה לעם גדול, שלשמו התכנסנו. אז מיד נדבר על אותה הצעה למדינה יהודית רזה, אבל אני רוצה שנתחיל קודם כל בשאלה מקדימה. האם בכלל ליהדות יש איזושהי ציפייה או יש איזושהי אמירה מהו המבנה המשטרי הדרוש, הרצוי, הראוי, או שהדיבור על מלוכה למשל בתורה הוא פשוט כזה מה שהכירו?
תראה, ספינוזה אמר שכל מי שקורא את התורה באופן אובייקטיבי מבין שהמצוות לא ניתנו אלא במסגרת המדינה העברית. ולכן אפשר לומר, היהדות כיהדות, והטקסט המייסד תורה שבכתב, זה מדבר על מדינה. מדובר על מבנה חברתי. וברור שהשאלה הפוליטית עומדת במרכז השאלה היהודית.
רגע, אבל הבחירה בכך שיהיה שלטון מרכזי, שתהיה מדינה, היא מובנת. השאלה איזה שלטון, איזה מבנה שלטוני.
כן, אז על איזה משטר מדובר? אני חושב שאנחנו צריכים גם להבין שמטבע הדברים, משטר מתחלף. כן, כבר אמרו גדולים וטובים ממני, שכל שיטה מדינית באיזשהו שלב גם מגלה את החולשות שלה. ולכן יש גם משברים חוקתיים שמצריכים שינוי של המבנה החברתי. כך שלדבר על מבנה שלטוני אידיאלי, לדעתי זו טעות. גם כשהתורה מדברת על מלוכה, המלוכה היא אחת האופציות בנתונים מסוימים. לא אני אמרתי את זה, הנציב מוולוז'ין בפירושו לתורה אומר את זה במפורש, שמה שהתורה אמרה ואמרת, שימה עליי מלך, זה כאשר התרבות הפוליטית הסובבת מתאימה לדבר הזה. זה המשמעות של ככל הגויים אשר סביבותיי. כלומר, כאשר אתה רואה שהמדינות שיש בהן מלך מתנהלות יותר טוב מאלה שאין להן מלך, אז הזמן של סוף תשים עליך מלך. אז מזה אנחנו מבינים שהמשטר הוא דבר שמתחלף לפי תנאי החיים והסביבה.
אני לא יהיה מופתע גם אתה תסכים שהמדינה, שהתורה לא דורשת מלוכה דווקא.
אז אני אוסיף על זה אבל עוד דבר. קודם כל, ברשותך, אני אודה לכם, למרות שאתה מנהיג המושב הזה ואני רק אחד הדוברים.
עוד מנהיג לא אובייקטיבי. החיה פה לא אובייקטיבית.
אני לא רוצה שתהיה אובייקטיבי. אבל אני קודם כל מודה לכם שבאתם לאירוע הזה להשקת ספרי, ואני מודה להם מרכז מעלה בראשות רפי קפלן על האירוע המכובד הזה. זה משמח אותי מאוד, והנושאים האלה חשובים לי מאוד. וכמובן, אביך מורך צודק כאן, אבל אני אוסיף עוד נקודה. התורה אומרת לנו משהו על שלטון מדיני, אבל היא אומרת ברזולוציה נמוכה מאוד. כלומר, בזמן שהתורה מתארת לפרטי פרטים איך מקריבים קורבן יולדת, על המלך התורה אומרת שבעה פסוקים, בכל חמישה חומשי תורה, שאתה לא מבין מהם כמעט כלום. עד כדי כך שפרשנים קוראים אותם ונחלקים אם מלך הוא דבר טוב או דבר רע. כשהתורה רוצה שתדע אם משהו טוב או רע, היא יודעת להגיד את זה. כן, אף אחד לא גומר לקרוא את עשרת הדיברות, ויש לו ספק אם עבודה זרה זה טוב או רע. כשהתורה רוצה להיות נחרצת, היא יודעת. למה פה התורה כל כך מעורפלת? ואחת הטענות שלי בספר מדינה קטנה לעם גדול, שבעיניי עצם הערפול של התורה הוא מכוון כאן. הוא גם אומר מה שאמרו כבר פרשנים כמו הנציב, שהתורה משאירה לנו מרחב תמרון ובחירה. והוא גם אומר בעיניי עוד דבר. שהפוליטיקה היא לא הדבר הכי חשוב. כלומר, העובדה שהתורה מצטמצמת כשהיא מדברת על פוליטיקה לרזולוציה כל כך נמוכה, אומרת שיש דברים בחיינו שהם חשובים ומרכזים ודחופים יותר, ושהתורה מעדיפה להתמקד
בהם. או שהתורה מפגינה בכך הבנה בפוליטיקה, ולכן היא לא נכנסת לפינה הזאת. כי אבא, אם יורשה לי, שמעתי בכלל לא פעם שהפוליטיקה היא הקדושה.
בוודאי.
בשם הרב צבי יהודה.
בשם הרב צבי יהודה, שהפוליטיקה של עם ישראל היא תורה, היא קדושה. ולכן גם תמיד היה אומר, שאלו אותו אם זה יפה שרבנים מתעסקים בפוליטיקה, אז הוא אמר, לא רק שזה יפה מאוד מצד הרבנים שהם מתעסקים בפוליטיקה, הרי אם הם לא יתעסקו בפוליטיקה, הרי הם בוגדים תפקידם. זה ברור.
למרות שאנחנו דקו בתקופה, יורשה לי להעיר על זה שהמעורבות הרבנית בפוליטיקה לא הוכיחה את עצמה. כמו אגב, המעורבות הרבנית בכלל בתחומים שהם לא רבניים, לא תמיד מוכיחה את עצמה.
נאמר כך, בוודאי שיש להבחין בין פוליטיקה לבין פוליטיקות. כלומר, הרבנים אינם מוכשרים להתעסק בעשייה הפוליטית, מה שנקרא תככים פוליטיים. זה דורש איזה מין כישרון מסוים שהייתי אומר שהמורה הגדול בעניינים האלה הוא ניקולא מקיאוולי, וזה לא בדיוק מתאים לרבנים. אבל התפיסה הפוליטית הכוללת זה שיש משמעות להקמת ממלכה, ושדווקא זהו המנוף לשינוי העולם, אני חושב שזה נקודה בסיסית ביהדות, אני חושב שאגב, זה היה הרקע של הקרע בין היהדות לנצרות בתחילתה. כאשר המייסד של הנצרות אמר, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים, אז הרבנים אמרו, ככה אנחנו לא משחקים איתך.
רגע, אבל איך אתה מסביר אז את מה שהרב חיים נבון אומר? שהתורה מקדישה מעט מאוד פסוקים לתיאור מאוד מעורפל.
בוודאי, כי התורה אומרת לנו כיצד להתנהג על פי חוקי התורה. וחוקי התורה זה עניינם של הכהנים, של הזקנים, של השופט. ואילו ההנהגה המדינית של המלך היא בהגדרה, הקריטריון של התנהגות המלך זה תיקון העולם. איך אומר הרמב״ם? לשבר זרוע רשעים. לתקן עולם מלכות שדי. אז לזה יש כל מיני אסטרטגיות. אז זה ברור שהתורה לא תיכנס לרזולוציה מדויקת, אלא תיתן השראה כוללת. החסידים אומרים דווקא משהו מאוד יפה על המצווה שיש למלך לכתוב לו ספר תורה, והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו. מה הוא צריך לקרוא בתורה? את ימי חייו שלו. כלומר, לקבל השראה מן הכתוב על ההנהגה הפוליטית שלו. אבל זה השראה.
רגע, עכשיו, עד עכשיו הלכתי איתכם, יכול להיות שאתם עושים לצלכם חיים קלים. אתם חיים במאה ה-21, חיים ליברליים, השקפות ליברליות במדינה דמוקרטית, ולא מסוגלים להודות בזה שהתורה דיברה על שלטון מלוכני, מונרכיה של בית דוד. אז אומרים, לא, היא לא התכוונה. אבל זה מה שכתוב.
תראה, אולי נגיד בדיוק הפוך. אולי אלה שמדברים על מלך עושים לעצמם חיים קלים ומתעלמים מזה. שגדעון לא רצה למלוך, השם ימלוך עליכם, וששמואל לא רצה מלך. גם בזה אפשר לומר. הנה, אתה רואה שהכתובים ניתנים לפרשנות לכאן ולכאן.
רגע, אבל הרב חיים נבון.
אני ברשותך גם אתייחס לדברי אביך, הדרשה על המלך הייתה נפלאה, שהוא קורא בתורה את ימי חייו. אני אגיד נקודה אבל יותר בסיסית, שבובי קנדי, האח של קנדי הגדול שגם הוא נרצח, הוא היה נוהג לומר שביוונית עתיקה המילה אידיוט פירושה בן אדם שלא מתעניין בפוליטיקה. ואני שם את בובי קנדי בצד אחד ואת יותם מצד שני. כי במשל יותם בעיניי זה משל שאומר פוליטיקה היא לא דבר טוב, ויש חלופה לפוליטיקה. אתה אומר, למה העצים צריכים למשוח עליהם מלך? כלומר, לפני השאלה אם מלך הוא דבר טוב כשיטת שלטון ספציפית או לא, השאלה האם אנחנו צריכים בכלל שלטון ריכוזי חזק יהיה אשר יהיה. וכאן באמת יש לי אולי, אני אפילו לא יודע אם בזה יש לנו נקודת מחלוקת, אבל במה שאמרת על פוליטיקה שהיא קדושה, אבהיר למה אני לא חושב כך ונראה מה דעתך. מה שאני חושב, אני ודאי מסכים שאנחנו צריכים מדינה, צריכים ממלכה ושהיא כלי לתיקון ואפילו כלי שיכול לעזור לנו לתיקון העולם. אבל מדינה יודעת לעשות רק מה שהיא יודעת לעשות. זה שמדינה היא דבר טוב, זה לא מה שהיא צריכה לעשות הכל. ולמשל, בתחום החינוך, כמה שאתה יותר משאיר מקום למרחב הקיום הטבעי של אנשים, משפחות וקהילות, זה בעיניי יותר טוב, יותר בריא ויותר חי ויותר תורני. ובהקשר הזה, פעילות של אנשים שנעשית מלמטה, היא יכולה הרבה פעמים להיות משפיעה הרבה יותר מפעילות ממלכתית ריכוזית מלמעלה. כלומר, מה שאתה עושה, הרב אורי שרקי, הוא תורם לעם ישראל יותר מאשר אם היו ממנים אותך להיות עכשיו שר חינוך. כי מה שאתה עושה מפיח רוח מלמטה במקומות שבהם זה משמעותי. לכן השאלה בעיניי האם מלך הוא טוב או רע, זה שאלה שהתווכחו עליה לפני 70 שנה, כשהקימו את המדינה. ובעיניי שאלות שאנחנו צריכים לדבר עליהן היום הן בקומה הבאה, המלך הוא לא אופציה רלוונטית.
כבר ההצעה שלך למדינה רזה.
נכון, כלומר, מלך הוא לא אופציה רלוונטית. אפשר להתווכח על זה בסמינריונים של בני עקיבא, אבל אף אחד לא באמת רוצה היום מלך. השאלה שיש לנו היום זה אם המדינה שיש לנו, עד כמה אנחנו רוצים שתהיה מעורבת בחיינו.
רגע, אז נגיע למדינה הרזה, אבל עוד לפני כן, אתה אומר, מלך זה לא שאלה רלוונטית. אתה כותב, אחד הדברים הראשונים שכתובים בספר הזה, זה שאתה משאה את החלום שלך על מדינת הלכה. אז אולי גם את חלום המלוכה אתה פשוט משאה, כי רוח התקופה לא נוחה.
כמו שאמר אביך, לגבי מלוכה לא רק רוח התקופה הזאת לא נוחה, אלא גם רוח הנביא שמואל לא נוחה. ואנחנו מתקבל הרושם מעיון בספרי נביאים ראשונים, שרוב המלכים בישראל לא היו הצלחה יוצאת דופן. כל פעם שמוזכר מלך, זה מתוך דרישה של בני ישראל שרוצים להיות ככל הגויים אשר סביבותיהם. כלומר, אברבנאל לא חי בעידן המודרני כשהוא אמר, מלך זה רעיון גרוע, ועם כל זה שהוא לא הגיע לגדולתו של הרמב״ם, אולי היה לו יתרון אחד, שהרמב״ם עד גיל מבוגר לא כל כך הכיר מה קורה בחצרות מלכים, בעוד הברבנל כבר ישב שם במשך כל חייו. במובן הזה אני חושב שדחיית המלוכה היא פשוטה יותר מאשר שאלות אחרות שאנחנו דנים.
אז רגע, אני עושה עכשיו משהו שהוא נגד האינטרס שלי. בכיסאי כבן, אני הייתי מעדיף שלא שאלו אותך את השאלה הבאה, כי אני רוצה לחסוך ממך את ההסתבכות.
אל תפחד.
אבל כמנחה, אתה גם משאה את חלום מדינת ההלכה?
ממש לא.
אוקיי, עשיתי את הנזק.
יפה מאוד. תראה, מדינת ההלכה, זה השאלה על מה מדברים, הרי זה דחליל. אנשים מדברים על מדינת אחת, מה יהיה פה? זה איראן, זה אייתולות, זה משהו נורא והיום, יסכלו מחללי שבתות ועוד כל מיני דברים איומים. כל מי שקצת מבין במשפט עברי, וברוך השם התפתחה יפה מאוד הדיסציפלינה הזאת בעשרות שנים האחרונות, ועל ידי אנשים באמת בעלי שיעור קומה, פרופסור מנחם אלון, ויבדל חיים טובים ארוכים פרופסור רקובר, שמובן מאליו שבמדינת הלכה, כמעט ולא ישתנה שום דבר, חוץ מכמה דברים לטובה. כלומר, ברגע שאתה קובע שחוק התורה הוא באופן עקרוני ישים, והוא לגיטימי מבחינה שיפוטית, אתה יכול להכניס כמעט את כל חוקי הכנסת למסגרת של תקנת הקהל. ואז יוצא שבעצם הלכה למעשה לא ישתנה שום דבר כמעט, מלבד הרפרנציה, האסמכתה האלוהית. ההכרה בזה שדבר השם הוא זה שמוביל את המדינה.
דינו של מחלל שבת כדוגמה.
דינו של מחלל שבת יהיה כמו שתמיד היה שלא עושים לו כלום, כידוע. כי הרי אתה יודע, בדיוק כמוני, שכדי לסכול מחלל שבת, יש תנאים כל כך בלתי אפשריים שההלכה עשתה את הכל כדי למנוע מעצמה את האפשרות של המימוש של האיום הזה. אז כך שבעצם, אם אנחנו מדברים על הלכה למעשה, מדינת הלכה דומה בהרבה מאוד דברים למדינה המודרנית, עם כמה שיפורים לטובה.
איזה שיפורים?
פשוט מאוד, שתהיה אפשרות של פסילה של חוקים, לא על ידי בגץ, אלא על ידי הסנהדרין. זאת אומרת, יש פה זכות וטו עקרונית על מספר קטן ביותר של מספר חוקים.
אפשר להרחיב את זה מאוד, באמצעות
אם רוצים, אבל זה הכל עניין של חוקה. הרי בכל מדינה שבה יש חוקה, אז המחליטים מה יכול להיכנס במסגרת החוקה ומה לא, זה הכל. ולכן מה שהיום אנחנו נמצאים במשבר אמיתי מבחינה חוקתית, שבית המשפט לקח לעצמו את השלטון בידיים, הדבר הזה יכול להיפטר. הרי בזמנו דיברו על מה שנקרא בית משפט לחוקה, שיהיה חיצוני למדינה, חיצוני לכנסת, לממשלה ולבגץ, ושהוא יקבע על פי ערכים כלליים המייצגים את הציבור, מה הם הגבולות הגזרה של המדינה.
אז אתה מציע שהסמכויות בין אם של בגץ היום לביטול חוקים ובין אם בית משפט לחוקה יהיו פשוט בידי הסנהדרין.
בדיוק, אבל מדובר בסנהדרין במובן של החוקה השלילית, כלומר הווטו, לא משהו אקטיביסטי. כי הרי הסנהדרין צריכה לפסוק באופן אקטיביסטי על ענייני הלכה, על פי דין תורה. אם אתה מדבר על דין מלכות, אז בעצם הסנהדרין רק נותנת גבולות. היא אומרת, עד כאן אתה יכול, וזהו.
אז נו, אולי אפשר מדינה רזה עם סנהדרין.
תראה, בדרך כלל כשמדברים על מדינת התורה או מדינת הלכה, אנשים ישר נמשכים לנקודה הזאת, עונש סקילה למחלל שבת. ואפילו בן תורה נעים כמוך.
יכולתי ללכת לנקודות יותר קשות.
נכון, אפילו אתה נמשכת לזה כשהאמת היא שההתמודדות הקשה עם הערכים הליברליים של החברה העכשווית היא בנקודה אחרת. היא לא בעונשים על עבירות לא תעשה, שהם, האנישה בהלכה היא תיאורטית לגמרי, כמו שהרב שרקי אמר יפה. מה שצריך להתמודד איתו הוא כפייה על מצוות עשה. כלומר, לפי ההלכה, בית דין לא רק רשאי, אלא לרוב הדעות חייב להכריח אנשים לקיים באופן אקטיבי מצוות עשה, כמו לבנות סוכה, ליטול לולב, להניח תפילין וכן הלאה. והרמב״ם מאוד מדגיש שזאת מחויבות בסיסית של בית דין. וזה דבר שאני אומר, בכל עוד עם ישראל לא מעוניין מעצמו בהנהגה של חיי תורה ומצוות, זה לא רלוונטי. כלומר, ההלכה הזאת נאמרה לציבור ש-99% מתוכו שומרי תורה ומצוות, והם מחליטים על איזה שהם נורמות פנימיות. היא לא נאמרה לעולם שבו יש אחוז גדול מהקהל שלא רואה את עצמו מחויב.
אבל גם 95% מחויבים לנורמות האלה. אתה רוצה בחזונך לכפות על 5% איזשהו אורח חיים דתי
בוא לא
של קיום תורה
על...
ומצוות?
זה לא נתמקח על אחוזים, אבל ההלכה...
על 3%, על אחוז. העיקרון אותו עיקרון, האם אני, כאדם שומר תורה ומצוות, אדם מאמין, מעניין אותי לכפות את שכני לקיים תורה ומצוות?
התשובה היא שבעיניי, ברמה הבסיסית, אני לא מקבל את האקסיומה הליברלית, אני מתמודד עם זה בספר, שזכותו של כל אחד לעשות כרצונו. ברמה העקרונית הבסיסית, אני מכיר בזה שדבר השם הוא אמת, ושלחברה יש זכות לקבוע נורמות פנימיות של קיום, כולל הלכה. ברמה המעשית, גם אם אני לא פלורליסט, אני סובלה. אני אומר שכדי שחיינו לא יהיו גהנום, אנחנו צריכים להוציא כל אחד את העיניים מהצלחת של השני. ברמה המעשית, אני חושב שאנחנו לא ניכנס לזה, בהיסטוריה היהודית כפייה על מצוות עשה הייתה דבר נדיר.
זה הפך מהרעיון המדינה הרזה, זה הפך מהרעיון, הרי אתה בסוף, ההצעה שלך היא, אולי נרחיב את זה מיד, אפרופו הרוחות הליברטריאניות המנשבות במחנה. אז אתה אומר, רגע, אנחנו מצד אחד רוצים הרי לצמצם את כוחה של המדינה, אני חושב שפייגלין ניסח את זה מאוד יפה, הוא אמר מקסימום ארץ, מינימום מדינה. מה זה בעצם אומר? הוא איש ארץ ישראל השלמה מצד אחד. מצד שני, בהשקפותיו, ליברל בקצה, רוצה כמה שיותר לצמצם את כוחה של המדינה, אז הוא ניסח את זה. אתה מדבר משהו קצת אחר.
בגלל זה אני...
אתה לא אומר מקסימום ארץ, אתה אומר מקסימום...
לא, אני, קודם כל...
המינימום מדינה הבנתי, מה המקסימום?
אני גם לא אומר מינימום מדינה, אני מסתייג פה גם מעמדות ליברטריאניות, ודאי בניסוחי המוקצנים שלהם. אבל מה שאני קודם כל אומר, שבשביל להגיע להסכמה הזאת על מדינה יהודית רזה, בגלל זה הצעד הראשון שלי הוא להגיד שאני משאה את חלומי למדינת הלכה, כי מדינת הלכה לא תהיה רזה עד כדי כך, כי מדינת הלכה תהיה מדינה שיש בה קונצנזוס ערכי. תנאי בעיניי לקיומה של מדינת התורה זה שכל היהודים רוצים בה, לא 60%, לא 70%, כולם, כמעט כולם. ומדינה שיש בה קונצנזוס ערכי יכולה להרשות לעצמה מעורבות יותר גדולה בחיי אזרחיה. הרצון שלי היום במדינה רזה הוא שבתנאים הריאליים שלנו, וזה ריאלי בכל טווח זמן שאנחנו יכולים לעלות על דעתנו כרגע, אז יש כזה גיוון ערכי וכל כך עמדות שונות וסותרות, שפשוט לא טוב שהמדינה תתערב בזה יותר מדי.
אז אבא, אתה רואה במדינת ישראל, לא רק אתה, בוא נגיד, אם אני אתנסח בשמך, ההתגלות האלוהית המשמעותית ביותר שקרתה, לא יודע, באלף האחרון,
יפה, כן, בהחלט. מדינת ישראל היא הגאולה, כן,
אז
בהחלט.
אז אם מדינת ישראל היא הגאולה, אנחנו רוצים כמה שיותר ממנה. למה רזה אם אפשר שמנה?
בואי נסביר לך משהו. פעם אמרו לי חבריי בישיבות הקו, איך אפשר להפגין נגד המדינה, נגד הממשלה? הרי זו מרידה במלכות. אז אני אומר, אבל זה אופן התפקוד של המלכות. כלומר, אם המלכות היא דמוקרטיה, אז זה רצון העם שזה יתנהל על פי נורמות דמוקרטיות, שחלק מהן זה הזכות להפגנה ואפילו למרי אזרחי. כלומר, זה חלק מהמאפיינים של המשטר הדמוקרטי, היא המלכות. זה כמו שלמשל, אם אדם צריך לשמוע להורים שלו, אבל הם אומרים לעבור על דברי תורה, אז הוא לא שומע, אז איפה כיבוד אביהם? זה האופן שבו מכבדים את ההורים. אז אני חושב שאין פה שאלה אמיתית, בכלל השאלה, האם צריך להיות יותר ליברל או יותר מעורבות של המדינה? אני חושב שזה העניינים האלה, למה להפוך אותם לאידיאולוגיות, לדוגמות? זה תלוי לפי המצב, לפי הבשלות של החברה למשטר זה או אחר. אגב, לגבי קונצנזוס, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אני חושב שיש קונצנזוס שכן מקובל היום על כל המדינה, וזה האורתודוקסיה. כלומר, היום החילונות, הישראלית היא אורתודוקסית במהותה.
הבית כנסת שהם לא הולכים אליו הוא בית כנסת
אורתודוקסי. הוא בית הכנסת האורתודוקסי. וכאשר הוא יורד לחוץ לארץ ומחפש איפה יש יהודים, הוא ילך לבית הכנסת האורתודוקסי. זאת אומרת, במובן הזה, האורתודוקסיה היא היום השלטת בזהות היהודית הדתית של המדינה.
ההגמוניה המודעת היטב להגמוניה.
כן, אבל ההגמוניה הזאת היא פרי של רצון, הרי זה מה שנקרא המנה חברתית. עכשיו זה נכון שזה מושג על ידי כל מיני לחצים, והוא לחץ והוא איים וכו'. אז מה? אבל ככה מתפקדת ציבוריות.
אז אולי לכן אתה, רב נבון, מציע בספר, שלמשל הגיור, כשאתה מתמודד עם שלא דת ומדינה, הגיור אתה מציע שישאר אורתודוקסי. זה מתוך ההבנה הזאת?
החיים הוא אורתודוקס.
כן, זה גם מתוך ההבנה הזאת. אני כן מציע לבזר את הגיור. אני לא רואה צורך שרק לרבנות הראשית תהיה סמכות גיור, זה לא היה אף פעם ככה.
דיברתי על האורתודוקסיה, לפני הריכוזיות.
בהחלט. כלומר, העם בישראל מסכים עם אביך שוב, העם בישראל הוא ברובו המכריע הגדול רואה את עצמו על הסקאלה האורתודוקסית, בין אם בקוטב הזה או בקוטב השני שלה, ולכן בעיניי טבעי שהגיור בישראל יהיה אורתודוקסי, גם יש לו השלכות על מעמד אזרחי בישראל בגלל חוק השבות, צריך לקבוע איזשהם קריטריונים.
ולכן בדיוק הצעתך לביזור היא בעייתית, כי כשאני, אם אני מגייר רפורמי, אני בא לבג"ץ ואומר, רגע, אם אתה מאפשר גיור פרטי, אתה לא יכול לאפשר גיור פרטי להוא ולא להוא, כל זמן שזה נשאר בידי השלטון המרכזי, בידי הרבנות הראשית, בידי מערך הגיור, אתה אומר, רק המדינה מגיירת. אז אתה שולט בזה. ברגע שאתה פותח לבתי דין פרטיים, הרי כל התקדימים שפתחו לרפורמים הישגים בגיור, התחילו בבתי דין פרטיים בבני ברק שמגיירים, ואז בג"ץ אומר, רגע, אם אנחנו נותנים להם לרב קרליץ או לבית דינו, איך אנחנו נמנע מאלה?
אז אני, קודם כל, אתה שואלתי על שאלה שהיא כבר ממש טקטית. היא כבר ממש של תמרון.
אבל המדינה הרזה היא טקטיקה.
לא, יותר מזה, אסטרטגיה. אני אומר, גם ההצעה שאני אומר, הצעה שעומדת על הפרק, היא לא שכל אחד, שלושתנו פה יכולים לפתוח בית דין לגיור ולגייר את דונלד טראמפ. ההצעה שעומדת על הפרק זה שרבני ערים...
אפשר להפוך אותו לבנוח.
הוא כבר בנוח. אבל ההצעה שעומדת על הפרק זה שרבני ערים יוכלו להקים בית דין לגיור. וכאן יש, כן, סמכות די מוגדרת וש...
כי עדיין חלק מהממסד.
קודם כל אנחנו יודעים שהם כולם אורתודוקסים. זה לא בית דין פרטי ששלושה אנשים מקימים בלי בקרה. אף מדינה לא נותנת את שער הכניסה לגבולותיה לכל גוף שרוצה בלי שום בקרה.
בכל מקרה זה אומר שאתה תצטרך איזושהי הגדרה מי הוא אורתודוקס. ואתה תצטרך באיזשהו מקום לסמוך על הרבנות הראשית או כל גוף נותן קריטריונים שלא יהיה. כלומר,
אני לא נבעל מזה.
למה חרדים כל כך הסתייגו הרי מהאפשרות של רבני ערים? כי יש רבני ערים מסוימים שלא מתאימים להם.
כן. אולי גם לך. אבל זה תמיד היה ככה בתולדות ישראל. כלומר, תמיד בכל תולדות עם ישראל, אז זה נכון שלא כל שלושה רבנים שוליים הקימו, אבל רבני ערים גדולים, ידועים, הקימו בית דין, גירו, אם היו צריכים לגיים, לא היו צריכים אישור של איזה רבן של כל בני הגולה.
כן, אבל עוד פעם, אתה לא הולך עד הסוף, כי אתה מצד אחד לא רוצה להשאיר את זה בידי המדינה. אתה בעד הביזור, אבל הביזור כל זמן שהוא נוח לך בגבולות האורתודוקסיה, כרב אורתודוקסי. אתה לא מסוגל לבוא ולהגיד, אני בכלל לוקח את כל ענייני דת ומדינה, כן, אני מתייחס לזה קצת בספר, ומשחרר אותם.
כי הפרדת הדת מהמדינה היא פיקציה. בישראל נוצר הרושם שכאילו בכל מדינה מערבית אחרת יש הפרדה מוחלטת של הדת מהמדינה. למעשה יש שתי מדינות בעולם שיש בהם הפרדה של הדת מהמדינה, ארצות הברית וצרפת. מקובל לומר שבארצות הברית זה כדי להגן על הדת ובצרפת זה כדי להגן על המדינה, ובשתיהן אפילו שם ההפרדה לא מלאה. כנשיא ארצות הברית בנאום ההשבעה שלו מסיים אותו במילים So help me God, מה שלא היה עולה על הדת בארץ.
למה זה לא היה עולה על הדת בארץ? כי פה בארץ הממסד הדתי כופה. המפלגות החרדיות והדתיות מנצלות את כוחן הפוליטי, ממנפות אותו וכופות. ולכן, לסיים ככה הנאום, נותן הרומה, לא יודע, איראנית, כמו שהגדרת.
אין מדינה שאין בה כפייה. זאת אומרת, כל ההחלטה שלנו לחיות במסגרת מדינית היא כפייה. זה השיעור הראשון שקיבלתי באזרחות בתיכון. זאת אומרת, שמדינה היא כפייה.
בתיכון צרפתי או ב...
לא, בארץ.
אוקיי.
לא, אני אומר, מה שאני אומר הוא שבין הקצוות האלה של מדינת הלכה לבין הפרדת הדת מהמדינה, יש לנו מרחב גדול שצריך לבחור בו את הנקודה ההולמת יותר. לא. הפרדת הדת מהמדינה כנוסחה קיצונית לא נוהגת כמעט בשום מקום. בהרבה מחוקות מדינות אירופה מוזכרת הדת. בגרמניה גובים מכל אדם מס כנסייה לפי בחירתו. באיטליה יש צלב בכל כיתת לימוד. אלא שאנחנו צריכים לבחור באיזה מקום הדת משתלבת במרקם המדינה באופן שהולם את הרצונות של אזרחיה, ובאיזה מקום אנחנו מנסים לכתוב ולאכוף על אנשים.
חוק הנישואים, הנישואים במדינת ישראל, הנישואים הגירושין, הוא כפייה בעיניך?
הוא ודאי כפייה. הוא כפייה שבאופן עקרוני אפשר למצוא ללגיטימציה כנישואין עם עניין ציבורי, אבל בעיניי, ואני כותב את זה בספר, המחיר הציבורי שאנחנו משלמים על זה שאין פה נישואים אזרחיים, הוא פשוט הרבה יותר גבוה מהתועלת. כלומר, רוב האזרחים בישראל, וכל הסקרים מלמדים את זה, אומרים שהם היו רוצים שתהיה פה אפשרות של נישואים אזרחיים, אבל הם עצמם היו מעדיפים להתחתן עם רב. אז אני אומר, למה אני צריך שהחוק ימשוך אותם אליי, או ידחוף אותם אליי בכוח, אם בכל מקרה הם היו באים?
אז אתה גם מוותר על נישואים אזרחיים? על הנשיאים הרבניים.
תראה, העתיד יאמר. זאת אומרת, היום יש איזה משהו קצת מוזר, שאם אתה שואל מהו הגוף היותר שנוא במדינה, זה הרבנות הראשית. אבל אם אתה שואל כל אזרח ששונא את הרבנות הראשית, למה אתה שונא? לא יודע לענות.
זה העיתונאים אשמים.
כנראה. אגב, אם גם אנחנו מדברים על כפייה, יש כפייה מאוד רצינית של מצוות במדינת ישראל, היא מקובלת על כולם. זה שהשפה הרשמית של מדינת ישראל היא עברית, הרי זו מצווה לדבר עברית. וזה שה...
איזה מצווה?
לפי דעת הרמב״ם, זה חלק ממצוות תלמוד תורה. כן, על פי הספרי, ודיברת בעם, וכו', כן, כן, ויש. וגם זה שיום המנוחה מעסקים, יום השביתה מעסקים, זה השבת ולא יום ראשון, כמו בעולם הנאור. כלומר, אלה הם שתי כפיות, שאם אתה תשאל כל ישראלי, איך אתה מסכים לדבר הזה? הוא אומר, אז עברית זה לא עניין של הרבנים, זה השפה של עם ישראל. והשבת זה יום המנוחה של עם ישראל. אז בסופו של דבר אפשר גם להבין שכל המצוות, זה המצוות של האומה.
אבל אולי אם תשחררו את המצוות, כלומר, אם לא, היחס לדת יוכל להיות כאן כמו בארצות הברית, אם תהיה הפרדה כמו בארצות הברית.
אבל זה המציאות כבר עכשיו. כלומר, היום אין אף אחד, מלבד חוק הנישואין גירושין, שכופה איזושהי מצווה דתית על מישהו.
זה משהו מאוד משמעותי, כי בפרט שיש הרבה אנשים שלא יכולים להתחתן, וכפועל יוצא גם להתגרש, אלא ברב...
לא, אבל לא אמרתי שזה לא משמעותי, אבל אני אומר, מלבד הנקודה הזאת, סך הכל מדינת ישראל היא מדינה ליברלית לחלוטין. אגב, גם מי שלא יכול להתחתן, אז הוא מוצא את הפטנט, אפילו דרך האינטרנט.
מונופול על הכשרות שהרב נבון למשל מצדד בפתיחתו.
השאלה היא ככה, אתה יודע שלפי ההלכה לא צריך תעודת כשרות. כל אחד יודע את זה. לא צריך תעודת כשרות.
הייתה כשרות לפני שהייתה רבנות ראשית, בכל הגלות.
צריך להיות נאמן. אדם שנאמן על כשרותו, הוא זה כשר. אלא מה? במדינה מאוד רצוי שיקבעו קריטריונים מה נקרא הכשרות. אז אני לא אומר שהכשרות צריך להיות של הרבנות, אבל צריך להיות איזה גוף מתאם שנותן קריטריונים מה ייקרא כשר ומה לא. מכאן ואילך, מי המשגיח, האם המשגיח הוא של הרבנות או של גוף פחות טוב כמו הבדץ או וכדומה, אז בסדר, זה כבר עניין פרטי, זה כבר המציאות גם עכשיו.
אתה רוצה להגיב על זה?
לא, אני מאוד שמח לשמוע את זה, כי אצלנו, אצל אנשים אחרים, ודאי מבני דורך, אני מוצא איזה קידוש דווקא של המוסדות הספציפיים האלה של מערך השגחה רשמי של הרבנות הראשית. ואני חושב כמוך.
לא, אני, לא, לא, אני מקדש את הרבנות הראשית, ולא רק בגלל שמי שהקים אותה היה מי שצודק תמיד. כלומר, הרב קוק. אבל מלבד זאת ברור שאני בעד רבנות ראשית. ואני רוצה את חיזוקה. עכשיו, השאלה איך היא צריכה להתפקד, על זה באמת יש מקום לדיון, אני בהחלט איתך.
לא, אנחנו כן ראינו את הכנסים שהם מדברים על חיזוק הרבנות הראשית, מבית מדרש מאוד מסוים, שבאים, אפרופו ההצעות, לפתוח את הגיור, לשנות את הגיור בחקיקה, לפתוח את הכשרות.
אבל הסיפור של הגיור זה בגלל משהו אחר, זה מחלוקת הלכתית. מה סוג הגיור הרצוי? זה מה שזה מכסה עליו.
אבל כדי להצטרף לעם ישראל לפני 200 שנה, מישהו שרוצה להתגייר.
זה ברור. אני אומר לך, הוויכוח על הגיור איננו על סמכות הרבנות הראשית. זה ויכוח הלכתי, מה הן הגבולות של הגיור.
אז שנייה, אני אקח את זה למקום שאולי יותר שייך לעולמך, אני רק אתן לצופים שאולי לא מכירים, אחד מהנושאים המרכזיים היום שמעסיקים את הרב שרקי, זה בני נוח, ארגון ברית עולם. האם יבוא יום אחד, ובמסגרת זה, כדי לקבל אדם להיות בן נוח, יש פרוצדורה שאפשר לדון אם היא נדרשת או לא, אבל של הקמת בית דין וקבלת עול בנוח בפני בית דין.
לא רק שאני עושה את זה, אני הרי מדי פעם יושב בתור בית דין מקבל בני נוח.
בדיוק, כן. ואני בא לשאול אותך, תאר לך שהמדינה טובה ותגיד, אתה לא יכול לעשות את זה, כי רק מדינת ישראל היא המונופול, רוצה להיות בנוח, אתה חייב לעבור דרך המדינה.
בשמחה שיקימו רשות לבני נוח מטעם מדינת ישראל, אני רק חולם על זה.
אתה חולם על זה? כל בן אדם שרוצה להיות בן נוח יצטרך למלא 7 טפסים ואחד לא עבר בפקס.
לא, בדרך... לא, אני אמלא את הטופס.
לא, אבל במהות רגע.
עד רבה. אם המדינה תעשה את זה, זה סימן שהיא מכירה במעמד של בני נוח. זאת אומרת שהתקדמנו. התקדמנו בעוד מדרגה בהכרה, במסר החשוב הזה, שמי שפונה אל אומות העולם זאת מדינת ישראל, ולא אני כאדם פרטי.
חוזרים אליך הרב נבון ולספר שלך. ההצעה הזאת למדינה רזה, היא הצעה שהיא בעצם לרוח התקופה, כי זה עכשיו מה שרוצים, או שאתה חושב שהיהדות לכתחילה מעדיפה? היהדות אומרת, אנחנו רוצים לצמצם את מעורבות שלטון בחיי האזרחים.
זה מה שאני רואה בנביאים ראשונים. כששואלים אותי איפה ספרי המחשבה המדינית של היהדות, אני אומר להם, יהושע שופטים, שמואל מלכים. והמסר המרכזי שאתה רואה בספרים האלה, שלמלך יש כוח מאוד מצומצם. רואים את זה אפילו בנקודת השפל העמוקה ביותר של המלכות בישראל, וזה בקרם נבות. מעשה רע, מעשה אכזרי, אבל איך, מה קורה שם? שאחאב בא לנבות ודורש את הכרם שלו, נבות מסרב, אז מה אחאב עושה? הולך הביתה, נכנס לארמון, נכנס למיטה שלו, שוכב עם הפנים לקיר ולא קם לארוחת ערב. בכל ההיסטוריה האנושית לא שמענו על מלך שזה מה שהוא עשה, כשסרבו לתת לו, לרבו לתת לו קרם. מה לואי 14 היה עושה? היה מקצר את נבות בראש. כל הסיפור מעיד על זה שמלך ישראל היה מראש כוח מאוד מאוד מוגבל, שהוא היה מלך שהיה כפוף לחוקה, שמראש הנביאים עיקמו תאף לנוכח העמדתו, ומה שאני מנסה לטעון בספר, שזאת לא עמדה ספציפית לגבי מלוכה, זאת עמדה לגבי כוח מוגבל של הפוליטיקה והממשל ככלל.
שזו אולי המחלוקת ביניכם, האם היהדות רואה בפוליטיקה משהו שהוא הכרח או משהו קדוש?
ייתכן, אבל בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם אחד ופועלים ביחד.
תודה רבה, תודה רבה לאבא, תודה רבה לרב נבון, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ולהתראות.